אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. לפני מספר חודשים שוחחנו כאן בתוכנית עם פרופסור טים מקנמרה, שהיה פרופסור לבלשנות באוניברסיטת מלבורן. שוחחנו עמו על היתרונות בלדבר יותר משתי שפות וגם על הקשר החזק שלו לישראל וחיבתו לקהילה היהודית באוסטרליה ובעולם כולו. טים גם כתב ספר ששם הוא מספר את סיפורם של פול ופולה, שני יהודים מאוסטריה, כאשר פול הגיע לאוסטרליה על ספינת הדנירה המפורסמת, ופולה שנשארה בווינה, ועל הקשר המיוחד שהיה ביניהם בתקופת המלחמה ואחריה. לכל השיחות שלי עם טים, ניתן להזין דרך האתר שלנו. לצערי הרב, טים נפטר ממחלת הסרטן ממש לפני ראש השנה, והוא בן 74. ולשם כך, החלטתי לשוחח היום עם מישהי שהייתה מאוד קרובה אליו, וגם על החברות הנפלאה שהייתה ביניהם. מצטרפת אלינו עכשיו פרופסור אילנה שוהמי מאוניברסיטת תל אביב, שנמצאת כעת בניו יורק. שלום אילנה.
שלום, שלום לך עמית, אני שמחה לפגוש אותך.
תודה. קודם כל באמת תודה שאת מצטרפת אלינו היום לתוכנית. אנחנו היום משוחחים באמת על מישהו מאוד מיוחד ש... נפטר לצערנו לפני ממש מספר שבועות, אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה קצת, אילנה, שתספרי לנו בבקשה על עצמך.
בסדר, אז אני עוסקת בתחומים דומים לטים שנפטר לפני שבועיים, כמו שאמרנו, ואנחנו חברים לעבודה בעיקר, ככה התחלנו, אבל אני אגיד לך על עצמי שאני בסך הכל עוסקת בתחומים של שפות, שפות בישראל, כי אתה יודע, בישראל החיו גם את העברית, אבל גם חיסלו כל מיני שפות בדרך, ואני עוסקת הרבה במה שנקרא רב לשוניות, אני בכלל אדם שנקרא, אפשר להגיד, סוציו-לינגוויסטיק של החינוך ושל החברה, ועוסקת בנושאים שקשורים לשפה בכלל, למשל שפות של מהגרים, שפות של המרחב, איזה שפות מופיעים לגבי חנויות, בשלטים, בכלל אנחנו הרבה מסתכלים במרחב, ושם אנחנו מקבלים תמונה ברורה מאוד לגבי האפליה שיש, למשל בהרבה מקומות לא רואים שלטים בערבית, דנו על זה גם בחוק הלאום, והורידו את הערבית כשפה רשמית, אז פחות שלטים. אז אנחנו חוקרים איך השפה במרחב יכולה באמת לשקף את מה שקורה בחברה בכלל. אני בעיקר עוסקת עכשיו גם בנושא של רב לשוניות בבתי ספר, וזה פרויקט גדול שהיה לנו של משרד החינוך, שבעצם חושבים עכשיו שצריכים תלמידים בישראל, שיודעים מעט מאוד שפות, שכמו שאנחנו יודעים עברית עם כל החשיבות שלה היא טובה רק בישראל, אנחנו מדברים על הרחבת הרפרטואר הלשוני אצל תלמידים ותלמידות בבתי ספר, שהם יהיו גם יותר פתוחים לעולם, וגם עסוקים יותר בסגן שפות מורשת, שפות הבית, דור השלישי כבר לא יודע את השפות של ההורים שלו, שהוא הסבא וסבתא, דברים מהסוג הזה.
אוקיי. עכשיו, את נמצאת כעת בניו יורק, מה את עושה שם בניו יורק?
אני עכשיו מספר שלושה חודשים בניו יורק, בפלושיפ כזה, שפלו במרכז ללימודים מתקדמים, של אוניברסיטת קיוני, גם אוניברסיטה מעניינת, כי זה בסך הכל אוניברסיטה ציבורית של העיר ניו יורק, ומאוד ביקורתית על החברה, ומאוד מסתכלת על זה בכל מיני צורות. דורסל נושא אחר, כדי שאני גם אגיד, שהתחלתי בנושא, וזה התחברתי לטים, זה בנושא של מבחני שפה. כי אני כתבתי כמה ספרים על הנושא של נגד השתלטות של המבחנים, המבחנים של, שבדרך כלל ניתנים על ידי קבוצות מרכזיות בחברה, חינוך, תנאי קבלה לאוניברסיטאות, הם נקבעות תמיד מלמעלה, והם בעצם מכתיבים את מה אנחנו לומדים, כי השפה, המבחן הוא כל כך דבר חשוב, שהוא משפיע על זה שאת זה המורים מלמדים, ואת זה התלמידים לומדים, וזה לא עומד כמעט לביקורת, מה בעצם עושות הבחינות, וכיצד הם נעשות הדבר המרכזי שלומדים, וזה ידע הרבה יותר מצומצם מאשר ידע עצמו, אז זה גם דבר, ופה הכרתיים, וגם טים עסק בנושאים די דומים לי במשך השנים.
תראי, עשינו עליך מחקר קצר, ואני מבין שאת הנכדה של ראש העיר המיתולוגי של רעננה, ברוך אוסטרוטובסקי, נשמח לשמוע עליו בתור סבא.
כן, אנחנו גרנו באותו בית, זה נורא מעניין שאנשים זוכרים את זה, כי זה כבר כל כך הרבה שנים שהוא לא היה עיר, זה הייתה מושבה שהוא עמד בראשה משנת 1930 עד 1961, וזה היה להיות בבית מאוד פוליטי, כי היו באים אנשים, היה במפלגה הפרוגרסיבית, באו הרבה אנשים לדבר, לדון על העתיד של המדינה, ואני זוכרת, גרנו באותו בית, אז אני זוכרת כילדה קטנה, אני מקשיבה לכל השיחות האלו, וזה בעצם הדליק אצלי את הניצוץ הפוליטי, אני מוכרחה להגיד, זה שאנחנו באמת מקשיבים לשיחות ברומו של עולם, כילד קטן, אבל זה, או ילדה קטנה, וזה נספג מאוד מאוד טוב, ועד היום אני מאוד מתעניינת בפוליטיקה, וחשוב לי לדעת מה קורה, כי אני מבינה שזה הדברים שמשפיעים, ואני גם פעילה פוליטית, במובן של הפגנות, דברים מהסוג הזה.
אוקיי, מעניין. טוב, פרופסור טים מקנמרה ממלבורן נפטר בערב ראש השנה, ואתם הייתם ידידים טובים, והיה לטים קשר מאוד אמיץ גם ליהדות וגם לישראל. טים עצמו התראיין אצלנו לפני מספר חודשים ודיבר על הספר האחרון שלו, פול אנד פולה. תספרי לנו בבקשה קצת על טים, על החוויות המשותפות שלכם, איפה נפגשתם?
קרנו בתחילת שנות ה-90, והוא כתב לי איזה מכתב מאוסטרליה, כי הוא עוסק במבחנים, התחיל לעסוק במבחנים, ונפגשנו בסן פרנסיסקו, וזה היה immediate touch. מאז, ממש מאותו רגע, נעשינו חברים מאוד 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 קרובים. אני חושבת שבינינו נוצר, הוא מאוד אדם, אפשר להגיד משהו מעניין, והרבה אנשים כותבים עכשיו מאז שהוא נפטר, זה העניין הזה של אדם שמקשיב לכולם, הוא קשוב לכולם, יש לו הרבה מה להגיד, אבל אם אתה מספר משהו לטים, הוא מרוכז ב-100% במה שאתה מספר. וזה מאוד היה מעניין, כי הוא באמת היה בתוך, גם לגבי ישראל, הוא מאוד רצה לדעת, וישר היה סיפר לי שיודע קצת עברית, זה היה חיבור מיידי כזה. אני דווקא לא מאלה שכשאני רואה ישראלים, אני מיד מתחברת או מישהו שמתבעל, כן. כי אתה תמיד צריך לבדוק בצד כן, המפה. כן.
למה ישראל הייתה כל כך חשובה לטים, ולמה הוא היה כל כך רגיש לאנטישמיות, בייחוד באקדמיה, ותמיד עשה מעל ומעבר בשביל לנזוף ולהסביר לאקדמיים בכל העולם, שאנטישמיות זה קו אדום שאסור לחצות. תוכלי להסביר?
גם זה, וגם את העניין של הזהות. הוא בעצם, בעבודת אמי שלו, היא באמת עסקה בזהות היהודית של יורדים, אנשים, הוא לא אוהב להגיד את המילה יורדים, אנשים שחיים מחוץ לישראל, והוא טען כל הזמן שהם לא, וגם בעבודה שלו, שהם לא מבינים את הסכנה שעורבת לישראל, הם לא מבינים את האנטישמיות ממש, הם מבינים מה שלמדו בספר, אבל הם לא מבינים, והוא עשה במחקר שלו, הוא הראה במפורש,
כן.
שיש הבדל מאוד גדול בין אנשים יהודים שגרים באוסטרליה, ואנשים שגרים, ישראלים שגרים באוסטרליה, והישראלים מנותקים מכל הסיפור הזה, ואין להם שום הבנה לגבי הנושא של אנטישמיות. וזה חזר אצלו כל השנים. הייתה לו התלונה מאוד חזקה, מה זה אתם כל כך מנותקים? אתם לא מבינים את ההיסטוריה שלכם, אתם לא מבינים כמה זה דבר קשה להיות יהודי. אבל הכרה בזה שיש תופעה כזאת שנקראת אנטישמיות, ואנחנו מרוב זה שהפך ממיעוט לרוב בישראל, אנחנו לא מבינים את הסיפור הזה בכלל, זאת אומרת, למרות, לא למדנו את זה בבית ספר פעם ופעמיים, בהרבה הזדמנויות כמובן, אנחנו יש עם השואה ויש הכל, אבל הוא עדיין שפה שהוא כאדם חיצוני, ובמיוחד כאדם לא יהודי, הוא אמר, אני אספר לכם איזה שנאה יש לישראל, ליהודים. אתם פשוט לא מודעים לזה, הוא התייחס אלינו, נפגעתי הרבה פעמים, אנחנו לא יודעים, אבל מה שקורה לקבוצה, והוא עסק הרבה בעניין של קבוצות, באמת של אנשים שגרים במקומות שונים, וזה שבעצם במקום, כשאתה לא גר במדינה, אתה לא מודע לכמות האנטישמיות שישנה בעולם, והוא היה אומר לי, היה אומר, פגשתי ידיד שלי מישהו מאנגליה, בכלל האנגלים, פגשתי מישהו מאנגליה, את לא מתארת לך מה הוא אומר על יהודים.
כן.
הוא היה מספר לי סיפורים של השיחות שלהם. קורא עם עוד מישהו אחר, הוא היה שופט אנשים לפי, הוא אנטישמי, הוא לא אנטישמי. היינו בוקשים ערב שלם, הוא אומר לי בסוף הערב, את לא שמעת מה הוא אמר על איקס? את לא יודעת איזה אנטישמיות היא? איזה אנטישמית היא? לא, באמת לא עלה בדעתי, כי אנחנו לא נתפסים כישראלים שגדלו בארץ. נכון שאנחנו לומדים את זה, אנחנו לא, we don't experience it.
הוא היה גם מודע לכך שרוב האקדמאים שתומכים ב-BDS לא מבחינים בין השמאל בישראל לימין בישראל, ושפשוט יותר מקובל היום לומר, אני לא אנטישמי, אני רק אנטי-ציוני. ושמשום מה, האקדמאים בישראל ממש לא מודעים לכך. האם את מסכימה עם ההבחנה הזו?
לא, קודם כל זה לא, יש כל כך הרבה, זה לא מסתכל על ה... טיעונים שקורים עכשיו, יש קבוצה, אני בין
אוקיי.
שאנחנו מאוד ביקורתיים על דברים שהמדינה עושה. אין פה מה לדבר. זה פה היה דבר מאוד, היינו הולכים לארוחת ערב. אני מדברת ושואל אותי מישהו שאלן דייביס, אדם מוכר, שואל אותי, נו, מה המצב בארץ? והוא גם אנגלי, מה קורה שם? ואנשים מתעניינים במה שקורה בישראל, זה ברור. זה לכולם, התפיסה הזאת של מה שקרה יושבת בראש של גם הרבה אירופאים כמובן, ומה יהיה עכשיו, והאם עוד פעם ישראל תעשה את כל הדברים שאמרו לה לא, שהם בעצמם סבלו, הוויקטם הופך פתאום להיות אופרסור, דבר, זה שיחות, אז אני מספרת, והוא וטים מעלה דברים שאומרים, ממש נוספים באיש הזה, איך אתה מדבר ככה על הישראל? כלומר, הייתה לו נקודה שמה שעברו היהודים בשואה, במיוחד בשואה, זה דבר שלא יסלח כמובן לעולם, אבל זה לא רק זה, זה דבר שרק ליהודים יש, ואסור, ותמיד צריך להיזכר בזה, ואין לנו אפילו אופציה לשפוט את ישראל. כן. בוא נגיד ככה, אני אף פעם לא חשבתי על זה במילים האלה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשפוט את זה, ואני אמרתי לו, אני, אצלו בראש היה, אני שאני גרה בישראל, לא יכולה לשפוט, כי את לא מבינה מה זה אנטישמיות. הוא, כזר, אנטישמיות. והיה לו כמובן, דיברנו אחר כך יותר על על הסיפור שהיה עם על הספר עכשיו, גם זה שהוא כתב על הסיפור של שואה.
כן, אומרת, פול ופולה.
אז זה ברור לי, כן. זה גם אני יודעת מאיפה זה בא, אני יודעת מהחברים שלו, במיוחד ליליאן, זאת אומרת, היה לו באמת בראש את הסבל הנוראי הזה שעברו השואה, והוא ראה את זה, הוא חווה את זה, כי הוא היה בחברות עם אישה שההורים שלו ניצולי שואה, והוא היה מדבר עליהם תמיד. תמיד זה היה.
כן, כן, הבנתי שהוא גם היה בארץ, נכון? הוא ביקר הרבה.
אחד הביקורים, הוא היה שנה בארץ, לפני, לא שנה, חצי שנה, סליחה, בא לשבתון לארץ. הוא פגש את כל החברים שלי, כל יום שישי היינו עושים ארוחת ערב, כולם אמרו, טים הוא נפלא, הוא מקסים, הוא הכל, הכל, אבל לא הבינו מאיפה בא האהדה הבלתי פוסקת הזאת לישראל, בצורה של, לפעמים היה בזה גם משהו אפילו, פוגע, כמו שאני אומרת, כאילו, אנחנו מסכנים, כאילו, אנחנו חיים שם, אנחנו אולי לא מתחישים, אולי גם לא רוצים לשמוע את הדברים האלה שלו. אז היה בזה גם אנחנו לא רצינו לשמוע, והוא רצה לספר, כי הוא הרגיש גם שיודע המון על הדברים האלה, ופה הייתה התנגשות. למרות זאת, אני אומרת, אז זה קרה הרבה פעמים, באמת, אבל היחסים שלנו, כולל היחסים עם המשפחה שלי, הוא בא לחתונה של הבת שלי, ביחסים שלנו לא היו שום גבולות, חוץ מהגבול, גם הגבול הזה אני שמעתי, הוא שמע, והמשכנו בדרך. אבל הקשר הקרוב של בן אדם שחווה מרחק בצורה שהוא כל כך קרובה, שזה דבר פשוט בלתי רגיל, כן, אני חושבת.
כן. פרופסור אילנה שוהמי מאוניברסיטת תל אביב, שנמצאת כעת בניו יורק, אני באמת רוצה להודות לך על השיחה שלנו היום, על טים מקנמר, זכרו לברכה, שנפטר לפני ראש השנה, בן 74 היה במותו. היה לכם באמת קשר מאוד מיוחד, וסיפרת לנו על הדברים שבהם הוא היה מעורב, הקרבה שלו לישראל, הלחימה באנטישמיות. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך, עמית. באמת, אני שמחה שלקחתם מזמנכם, גם לחשוב שזה חשוב, ולהעריך כל כך את טים, וגם פגשתם אותו, ואיך אומרים, יהיה זכרו ברוך.
עקבו אחרינו, והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.